יופי, אז שלום באמת לכולם. אנחנו מתחילים מתוך הנחה, שאני מקווה שהיא הנחה מוצדקת. תשאיר פתוח, זה טוב, זה קורונה. מתוך ההנחה שכולם עברו על הגמרא וקצת ראו את הגמרא בגיטין ועשו לעצמם איזה תמונה, אז אני פותח באישור קו שאני רוצה לסרטט את מפת השיטות, מפת הקריאות במשנה, ואז ננסה לרדת לעומקם של דברים, בסדר? אז בואו נתחיל, יש פה האמת שתי שאלות בסוגיה, נכון? שאלה אחת היא איך לפרש את משנתנו, שהיא המשנה הראשונית שמישהו לומד בה במציאה. מה קרה במשנה הזאת, למה ברישה זוכה המקביה ובסיפה זוכה הרוכב? זאת שאלה אחת. וראינו שיש בגמרא שלוש קריאות אפשריות למה שקרה, ובירושלמים, אומר, לא היה את כל הבלגן הזה, הייתי קורא אתכם עכשיו את הירושלמי בפנים, אבל גם השיעור התכווץ, אז... ובירושלמי יש קריאה רביעית של מה קרה במשנה הזו. ושימו לב, יש לנו ארבע פרשנויות למשנה אחת, מה קרה בין הרישה לבין הסיפה. בואו נסכם אותה מהר, מה ארבע הפרשנויות? פרשנות ראשונה, נתחיל... מה זה?
מולה.
עם מי אתם רוצים להתחיל? כן, שואלים אותי פה.
מולה. מולה.
אז ניתאי אומר, נתחיל כרונולוגית, אוקיי? אז אני אומר, הקריאה הראשונה הכרונולוגית דווקא היא רבי יוחנן. נכון? צודק? צודק? כן, אני יודע שאני צודק.
כאילו.
לא, כרונולוגית הכוונה לפי סדר הדורות. רבי יוחנן הוא המורה הכי קדום בסוגיה שהסביר את המשנה. אז רבי יוחנן סובר המקביע מציע לחברו, קנה חברו. נכון? אז אם אלה, איך הוא מסביר את המשנה? זה שתן לב כסחי. נכון? כאילו מה הבעיה ברישה, שהוא רוכב על הבהמה, אמר תן לי את החפץ, והוא לא ביקש, הוא הזכה עבורו, אז לכן הוא לא זכה בחפץ. לכן מי שירים אותו, הוא זוכה בו. לומר זאת, מה קרה בסיפה? כנראה, רבי יוחנן לא מסביר בבבלי, אני לא יודע. אבל היות ויש להניח שבסיפה מה קרה, הוא נתן לו את החפץ, נכון? ואונם תן לב כסחי, אז ועל מתי הוא זכה בחפץ? כשהוא נתן לו אותו, ועכשיו הוא טוען, אני זפכן זכיתי לעצמי, לא מאמינים לו. זה כנראה ההסבר של רבי יוחנן. אמת?
שוב, למה זה? תן לב כזכי, אבל...
תן לב כזכי, ולכן ברישה, הוא בהרמה לא זכה עבור המקביה, כי הוא לא ביקש ממנו, והוא לא התכוון לזכות עבורו, בסדר? ועכשיו, שהוא אצלו, הוא יכול לזכות עבור עצמו, כאילו... נגיד, הוא רואים אותו בשמונה בבוקר, והוא לא ביקש, הוא הזכה עבורו, לא זכה עבורו. עכשיו, בשמונה וחמישה, אז הוא החליט שהוא זוכה עבור עצמו, ובשמונה ועשרה, הוא ביקש את החפץ, אז זה בסדר, כבר זכיתי בו. לעומת זאת, בסיפה, הוא הרים את החפץ בשמונה, גם עדיין לא זכה עבורו. למה הוא לא זכה עבורו? כי תן לב כסחי. אבל הוא בשמונה ועשרה נתן לו את החפץ, בשמונה ורבע, הוא אומר, אתה יודע, בשמונה וחמישה אני זכיתי בו. הוא מצטערים, זה כבר אצלו. זה רבי יוחנן, בסדר? אני עובר לאמורה השני, כרונולוגית בסוגיה, אולה, נכון?
לא, אבל אני לא מבין, זה שהוא נתן לו זה גילוי דעת שזה שייך לו?
לא, זה שהוא נתן לו, אז הוא זוכה באותו רגע שהוא נתן לו, בסדר? כלומר, למה הוא לא זכה ברמה הראשונה? כי תן לב כסחי. אבל הוא זוכה בו, הרוכב זוכה בו כשהוא מקבל אותו. ועכשיו הוא בא ואומר, אבל אני זכיתי בו קודם, אז אומרים לה שאנחנו לא מאמינים, בסדר?
למה?
כי הוא כבר אצלו. לכאורה לא אמר כלום, פירושו, אתה לא נאמן לטעון. אני גם אמר את זה אפילו יותר טוב. יש לי שאלה, אם זכית עבור עצמך, אז למה נתת לו אותו? כאילו, יש להניח ש... כמו אני... אם אדם ירים חפץ עבור השני, והוא אומר, תן לי אותו, והוא נותן לו, אז עכשיו הוא טוען, לא, אני זכיתי בו עבור עצמי. סליחה, אז למה נתת לו אותו? היית צריך להגיד, לא נותן לך, זה שלי. הוא לא נאמן בקיצור.
יש פה איזושהי בעיה, כי אם אנחנו אומרים שהקניין זה דבר שהוא קורה באופן אוטומטי, ברגע שאני מגביע את זה, זה נהיה אוטומטית שלי, לא משנה אם אתה יודע או לא יודע. ועכשיו אני נותן לך, זה כמו שהרב משאיר לי את השעון שלו, זה לא משנה, כאילו...
כן, אבל קניין זה דורש דעת, כמו כשאדם מרים, הוא צריך דעת.
נכון, הוא אומר, היה לי דעת. הוא אומר, היה לי דעת.
אבל הוא אומר, אחרי שהוא כבר נתן להוא שרוכב, אז ההוא כבר זכה בו, ועכשיו השאלה היא, האם נאמין לו שהוא זכה בו קודם לכן. אז לא אמר כלום, פירושו לא נאמן.
השאלה היא, האם זה דורש גילוי דעת, לא דעת. אם זה דורש דעת, דעת היה, אם בראש גילוי דעת, אז לא היה גילוי דעת.
אולי לא היה דעת, ואז הוא פשוט לא נעמד להעיד על עצמו שהיה לו דעת.
שומעים?
בן אדם לא, אבל זה מה אתם רוצים שיקרה? כשבן אדם כל פעם ש...
אם אתה טועה... שומרים, מגלה דעתו.
אז גילוי דעת, אתה אומר, זה גילוי דעת, לא דעת.
לא משנה, הנקודה המרכזית היא שהוא נזכר להגיד לנו שהוא זכה בו תחילה אחרי שהוא נתן אותו לרוכב. זאת הנקודה המרכזית.
אבל הוא באמת זכה בו תחילה בלי קשר למה שהוא אומר, זה הטענה.
אז רבי יוחנן לא קורא ככה את המשנה, רבי יוחנן, אני מסביר, רבי
יוחנן... המשנה זה שעה של דינים, זה מה שאני מנסה...
עכשיו, אני שאלתי בכלל פרשנית, שימי לב, אני עכשיו בפרשנות, רבי יוחנן מפרש את המשנה שהמקביה, כשהוא הגביה את החפץ, לא התכוון לזכות בו עבור עצמו. אבל באותה מידה הוא גם לא זכה בהגבהתו הראשונה עבור השני, למה? כי תן לב כסחי, הוא אמר תנה. עכשיו הוא מנסה חמש דקות אחר כך, לזכות עבור. אז מה המשנה אומרת? דבר מאוד פשוט. אם הוא אצלך, אתה יכול לזכות בו. אבל אם נתת אותו כבר לרוכב, ועכשיו אתה טוען שלפני שנתתי לו זכיתי, אז אומרים לו, מצטערים, לא מאמינים לך. זה לא כך מסובך, בסדר? כאילו ההבדל הגדול בין הרישא והסיפא הוא מתי המקביה טוען שהוא זכה בחפץ. ברישא הוא טוען כשהחפץ אצלו, ובסיפא הוא טוען כשהחפץ אצל השני.
זה ברור, אבל כן. זה לא, למה זה משנה? זה השאלה.
כל עוד הוא לא הרים את זה.
למה זה משנה מתי הוא אומר?
בדיוק, זו השאלה.
זה מאוד פשוט, כי אם זה אצלו, הוא זוכה עכשיו, אם זה אצלו, הוא כבר לא נאמן, כי הוא כבר הספיק לזכות.
למה הוא לא נאמן? למה? כי הוא צריך לגלות דעתו. או שהוא סובר גילוי דעת, אפשר להגיד שליחות, אבל לא שצריך לתת סברה פה. אחרת זה לא, כאילו אפשר...
בסדר, אני אגיד משהו, שהיות ורבי יוחנן בכלל לא התעסק בתסביר את הסיפא, רק ניחשנו, אז אני ברשותכם מעדיף שנתקדם, בסדר? אבל אני אומר, אני מבין את השאלה, ואני, מי ששאל את השאלה היה נועם, בסדר? אני מבין את השאלה, ואני מוכן לדון בזה, אבל אני אומר, בואו ננסה לנסוע, בסדר? אבל זו קריאה ראשונה. קריאה שנייה...
קוטטת רק לפי רבי יוחנן.
אני רוצה להדגיש פה שתי נקודות. אם אדם מרים חפץ, הוא לא זוכה בו, אלא אם כן הוא התכוון לזכות בו. שאלה שנייה זה, כשמישהו אחר אמר לו, מה הוא יחשב על מה שהשני אומר או רוצה. עכשיו, מה שרבי יוחנן טוען, כשבאדם אומר תן, אז הוא כאילו אמר, תביא לי לראות, הוא לא אמרת לו לזכות עבורך, אז המירים לא זוכה עבורו, גם אם הוא לא זכה ברמה הראשונה עבור עצמו, אבל הוא תמיד יכול להגיד, אני זוכה עכשיו. אבל כשהוא טוען שהוא זכה בו אחרי שהוא כבר נתן לשני, אז הוא לא נאמן.
אבל כי אנחנו לא מאמינים לו, או כי...
אז אמרתי, רבי יוחנן לא כתב שום דבר על הסיפא, כלומר שימו לב, רבי יוחנן מובא כזה, כמישהו שלא ממש היה מוטרד מקרוא את המשנה הזאת, שימו לב, רבי יוחנן לא הקדיש שום אנרגיה להסביר מה ההבדל בין הרישא לבין הסיפא. עכשיו, מי ששאל עכשיו זה יותם, בסדר?
אני רוצה
ש... הרב, תבקש מהם שיצעקו. מבקש שיצעקו, האמת, אתה יודע מה אני רוצה לבקש מהם? שיתנו לי להתקדם בשיעור, כי אני לא רוצה להתקע על רבי יוחנן כל השיעור, בסדר? זה מה באמת מה שאני מתחנן בפניהם, בסדר? אוקיי. אני כאילו, חבר'ה, יש לנו כל כך הרבה מה לעשות, והחבר'ה בזום לא רוצים שיעור ארוך, נכון? זאת אומרת שאני יכול עד שלוש, אין לי בעיה, כן?
הרב, זו שאלה כללית על הסוגיות. האם צריך בכל דבר שאני עושה בעצם לחשוב על זה? כלומר, מסתם ה...
בעולם הקניינים, אדם בדרך כלל אמור לרצות לקנות משהו, צריך דעת כדי לקנות. בסדר? סתם שהרמת משהו, אתה לא קונה משהו שסתם הרמת, אתה קונה משהו כשהתכוונת לקנות. אני באמת מבקש שתנו לנו להתקדם, בסדר? כאילו אפשר לבקש את זה? בסדר? אתם גם רוצים, נכון? אנחנו עושים קדימה, בסדר, אולה, איך אולה קרא את המשניות? שהוא אמר תחילה, נכון? כלומר, מה זה תחילה? שהבן אדם טוען, ברגע שהרמתי את החפץ, עבור מי הרמתי אותו? עבור עצמי, נכון? זה אתם מסכימים? אז ברישה, למה זכה המקביע? הוא הרים עבור עצמו. בסיפה, למה לא אמר כלום? כי היות, כמו רבי יוחנן, הוא לא מאוד שונה ממה שהוצא פה ברבי יוחנן. היות הוא כבר נתן את החפץ לרוכב, והוא נזכר להגיד שהוא זרקנה התחילה רק אחרי שהוא כבר אצלו, אז הוא לא נאמן. את פה זה מובן? יופי, מצוין. למי יש קריאה שונה לגמרי? ממש, היא לגמרי 100%, 180 מעלות, לוקח את כל ההגה שמאלה. מי עושה את זה? רב נחמן, נכון? כי מה רב נחמן טוען? שברישה, גם אם תן כסחי, וגם אם המקביע התכוון לזכות עבור הרוכב, הוא לא יכול, זה לא חל, זה לא שאני לא מאמין לו, או שאני דן בשאלה עבור מי הרמת, לא מעניין אותי. אתה לא יכול לזכות עבור השני, לכן מי שרוכב על גבי הבהמה, לא יזכה אפילו אם הוא התכוון שהוא יזכה, ואפילו אם הוא ניסה לזכות עבורו, כן? לעומת זאת, מה קורה בסיפה? בסיפה, גם הרמה הראשונה לא זיקתה את החפץ לרוכב. על מתי הרוכב זוכה בו? כשזה עובר אליו. שימו לב שבזה רב נחמן דומה בהסבר הסיפה למה שהוא צער פה דווקא במי? ברבי יוחנן. מצוין, שהוא זוכה בו ברגע שהוא נותן לו אותו. ועכשיו הוא טוען, ואני זכיתי קודם, לא מאמינים לו. בסדר, זה שלושת הפירושים בבבלי. אני ברשותכם לא נכנס לפירוש בירושלמי כרגע, כי זה קצת, רק אני רואה מה עשה רב יוחנן, אני מפחד מהפיגוע שיקרה לי פה מהירושלמי.
לא אמרנו מהסברות של אף אחד.
נכון, אז לא אמרתי אף סברה, פשוט ביקשתי לשאול איך לפרשים, רק שאלתי שאלה אחת ואני פותח בחברי הזום, אז גם יותם ונועם יכולים בזום גם כן לענות, אבל עקיבא ואחיה אין להם זכות לענות. אני שואל, מי משלושת הפירושים נראה לכם הכי פשוט במשנה? מי משלושת הפירושים נראה לכם הקריאה הכי פחות פשוטה? אולי אני אשאל ככה. מה נראה לכם יותר? השאלה היא מה הוא התכוון או מה הוא אמר לו, השאלה היא האם הוא יכול. מה נראה לכם יותר פשוט? אני מתחיל בחבר שבזום, בסדר? מה אתם אומרים? ניתאי, יש לך איזה רעיון? אתה יכול לפתוח את המיקרופון אם אתה רוצה שנשמע אותך, כן.
לא, יש לי בראש מחשבות על סברה לכל כיוון, אבל אני בראש זה מישהו
שהרבה יותר מסתם. לא שאלתי סברה. שאלתי מי הקריאה הכי פשוטה. כשקראת את המשנה, האם דמיינת, האם יש אחד מהפירושים שלא על דעתך בכלל? שאמרת לעצמך, וואו, זה נשמע לי כל כך רחוק, כן?
רבי יוחנן, הסברה שלו כשעצמה הגיונית, אבל הפירוש שלו במשנה מוזר, כאילו, לדבר על זה שתתן ולא זכי, אז למה הביא אותו משנה? כאילו, זה כאילו, אין שם פשוט חידוש.
אוקיי, אז אומר לנו ניתאי, הוא חושב שרבי יוחנן זה הפירוש הכי לא פשוט, כן. מה עם האחרים? אל נתן, מה אתה אומר?
אני חושב שקראתי
כמו
רב נחמן.
אתה קראת כמו רב נחמן.
תגיד לו שגם אני הרב.
גם אחיה קרא כמו רב נחמן. חבל שאילי לא נכנס לשיעור היום, בסדר? חסר לי אילי, כי... מה איתך, נועה? מה אתה אומר?
אני גם עם רב נחמן.
אתה גם כמו רב נחמן. יותם?
אני נראה לי שכולי אלמה פשוט... כאילו... קשה עם רב נחמן את מה שהיה קשה גם...
בפרשנות, בפרשנות, אני מבקש. לא בסברות, רק פרשנות. קראת המשנה של הביא המקרה ועוד מקרה. מה חשבת? חשבת שברישה הסיבה שהמקביה קונה כי הוא לא מסוגל לזכות עבור ה... או שהשאלה היא אחרת, הוא פשוט תפס קודם. מה בעצם ההבדל בין רב נחמן לכל האחרים? רב נחמן קורא את הרי שהחפץ עדיין אצל המקביה, והמקביה אומר, זה זכיתי, עבור עצמי. זה משהו מה שהוא אומר, לא? אז יותם, מה אתה אומר?
לפי רב נחמן, למה הדיבור בכלל משנה? למה זה משנה התחילה? מה זה משנה? מה הוא היה כבר יכול להגיד? למה למשנה לא חושב כבר
פעם את התחילה? אבל תחילה כתוב רק בסיפה, לא כתוב ברישה.
בכלל.
לא, בספר ברור למה כתוב תחילה, כי הבן אדם טוען, הוא עבר אליך, אבל אני האמת זכיתי לפני כן, רק מה הבעיה שהוא נזכר להגיד את זה אחרי שהוא כבר נתן לו את זה, אוקיי? כאילו, אני אגיד ככה, אני מצטער, אני בדעת מיעוט פה, בסדר?
אני גם, אבל...
עקיבא, מה זה אני?
אני מולה.
אתה עם מולה? ניתאי, מה אתה ככה פתאום משתנה לנו? טוב, בסדר. כן, כן, עקיבא.
אני חושב שאני יותר טוב, שילוב בין אולה ורבי יוחנן. כאילו זה, הוא מקביע, הוא ביקש ממנו, והוא כאילו לא הקשיב לו. זהו. אז הוא לא אמר, בסדר, אני עכשיו מרים את זה בשבילך. אם הוא אמר את זה, אז ברור שהוא מרים את זה בשבילו. הוא לא, הוא אמר, תביא לי את זה. והוא אמר, אני לא שם עליך. כאילו לא אמר את זה, אבל במעטים שלו זה מה שהוא עשה. ואז אמר, כן, זה שלי. כאילו, בוא קח לי את זה, זה שלי. אז כאילו רב נחמן הולך לאיזה דין שהוא לא מובן בכלל.
כן, אבל עקיבא, דיברת עכשיו על הסברה, אני שאלתי על הפרשנות, בסדר?
אני עמדתי פרשנות והמשכתי לסברה.
הכיוונתי, בסדר. אז אני תקוע רק בפרשנות, נתקע לי המחת, בסדר? אני אומר דוגרי, אישית, אני לא, אומר שדעתי בדעת מיעוט, אז אני לא אתעקש עליו, ואני אתקדם בשיעור. אני אישית מתרשם שהקריאה של רב נחמן נראית לי הכי פחות פשוטה בתוך המשנה. לפחות אני לעצמי, כשאני קראתי את המשנה, יותר היה נראה לי שהשאלה היא מתי הוא אומר את זה, אם הוא נאמן, לא נאמן. לבוא ולחשוב שבמשנה, העניין הוא שלא משנה מה הוא אמר, לא משנה מה הוא חשב, הוא פשוט לא מסוגל לקנות עבור השני, ושהוא קונה אותו כשנותנים לו, לא יודע, לי זה נשמע קריאה לא כך פשוטה, אבל אתם יודעים, מה ההגדרה של פשט מול דרש? ניתאי, אתה לומד בשער התנך, נכון? מה ההגדרה של פשט? פשט זה מה שאני חושב, ודרש זה מה שאתה חושב, כן? אז לכן אני לא מתעקש, בסדר? אבל מה שאני אבקש, שהשאלה הזאת תלווה אתכם. תחשבו מה שתחשבו, אבל לשאול את השאלה. כאילו, כי אני רוצה לחזור לשאלה שאילי היקר שאל אותנו בשיעור הקודם, לפני המבול, כן? מה אילי שאל אותנו, למה שמי שיקרא את הקריאה הלא פשוטה שיקרא ככה? אז כדי לענות על השאלה הזאת, מה חייבים דבר ראשון לזהות? מי הקריאה הלא פשוטה? ואז היא שואל למה. אבל בסדר, זה ויכוח אחד. עכשיו בואו נעזוב את הפרשנות.
כן. נקודה קצרה. כן. רק רוצה לומר שלפי הסברים של רבי יוחנן ואולה, כל אחד והניואנסים, אפשר, זה מחבר אותנו קצת, יכול לחבר אותנו לשאלה של שתק ולסוף צבח. זה מעניין, כי הוא אולי אפילו סליחה לרב נחמן. בעצם כשבן אדם נותן, ואז אומר, זה בכלל היה שלי, האם זה...
כן, מצוין. עכשיו בואו נעבור לשיטות במקביל המציאה לחברו, נכון? מה בעצם הנושא? כשאנחנו עוברים מהפרשנות לשיטה ההלכתית. אז מה בעצם הנושא? מה אומרת לנו הסוגיה? המקביל המציאה לחברו, קנה חברו או לא. אז בואו גם פה ננסה לגייץ את זה באופן כרונולוגי, בסדר? רבי יוחנן הוא המורה הכי קדום, אז מה דעתו? מקביל המציאה לחברו, קנה חברו, רבי יוחנן ארץ ישראל. אולה, הוא הבא בתור, דור שני, שלישי, ארץ ישראל, נחותי. כמה מפתיע, הוא בא לבבל והוא חושב כמו רבי יוחנן. אז גם רבי יוחנן וגם אולה חושבים שמקביע מציאה לחברו, קנה חברו. איפה מתעוררת השיטה שמקביע מציאה לחברו, לא קנה חברו? באופוזיציה שרב נחמן מעלה לאולה, נכון? רב נחמן טוען כנגד אולה שהמקביע מציאה לחברו, לא קנה חברו. רב חיסדה, גם בן הדור השלישי, מצטרף אליו, נכון? ואז אנחנו הולכים לגמרא בדף ח', ומה אנחנו מגלים בגמרא בדף ח', שבא רמי ברחמה, בן הדור הרביעי, והוא תומך בעמדה הקדומה של רבי יוחנן ואולה, גם מתוך טענה שזה מדויק ממשנת בבא מציע. אבל איזה משנת בבא מציע? אתם שמתם לב? כנראה א' ב', לא ברור לנו לגמרי... מאיזה חלק שמשנת בבא מציע א' ב' הוא דייק את זה, אבל הוא אומר, במשנת בבא מציע א' ב' מדויק שמקביע מציע לחברו קנה חברו, ואז בא רבא, ומה רבא אומר לו? לא נכון, אפילו אם מי שאומר שמקביע מציע לחברו לא קנה חברו, כלומר הוא יסכים עם רב נחמן ורב חיסדה בפרשנות של איזה משניות? משנה ג', של משנה ג', נכון? לא, אבל עכשיו אני הולך ככה. בואו ננסה להבין את הסיפור, אוקיי? רב נחמן ורב חיסדה טוענים שמשנת בבא מציע, פרק א', משנה ג', אומרת שמקביע מציע לחברו, לא קנה חברו. כלומר, למה ברישה של המשנה החפץ של המקביע, ולא של הרוכב? כי המקביע מציע לחברו, לא קנה חברו, נכון? מה עשה רמי ברחמה? רמי ברחמה בא ואמר, יופי שלמדתם משנה ג', אתם יודעים משניות א' ב'. משניות א' ב', דווקא משהו שהמקביע מציע לחברו, קנה חברו. אז בא רבא, שהוא מגיב לרמי בר חמה, ותראו איך רבא עושה עמדת ביניים. עמדת הביניים של רבא היא, שיכול להיות שהמקביע מציע לחברו, לא קנה חברו, כלומר, במקרה של משנה ג', עם מי אני אסכים? אני אסכים עם רב נחמן ורב חיסדה, שהמקביע מציעה לחברו לא קנה חברו. עדיין במקרה של משניות א' ב', אני יכול לומר שמקביע מציעה לחברו קנה חברו. למה? כי הוא מפעיל מיגו דזכי. אז בואו נדייק קצת במיגו דזכי. מיגו דזכי מופיע גם בדף ת' עמוד ב', בפי אולה, נכון? אבל מי שקורא היטב את הרבה מול אולה, מיד מבין את ההבדל, והריטב"א מאיר את זה. משתמשים פה באופן שונה בביטוי מיגו דזכי לנפשי. איך אולה משתמש בו? באופן תיאורטי. אם אני יכול לזכות עבור עצמי, תיאורטית, לכן אני יכול לזכות עבורך. זה מה שאולה אומר. אז זה חולקים רב נחמן ורב חיסדה, וגם חולק על זה רבה. על אולה. אבל מה שרבה אומר במשניות א' ב' זה ששניים אוחזים בתלית, שניים אוחזים בבהמה, לא משנה, כשאני זוכה חצי עבורי, בפועל, לא בתיאוריה, אז אני גם יכול באותה הרמה גם לזכות עבורך. כלומר, רבה הוא שיטת ביניים, בעצם שיטה מפשרת. מה שרבה בעצם אומר הוא, כשאתה רק רוצה לזכות עבור חברך, אתה לא יכול. כשאתה בפועל זוכה, אתה גם יכול באותה הרמה גם לזכות עבור, גם לזכות עבור השני. בסדר, עד פה כולם מאופסים איתי? יש לנו פה זרימה מאוד מאוד ברורה של איך מתנהל הדיון שמגבי המציאה. אני אומר את זה בצורה הבאה. השיטה הקדומה היא שמגבי המציאה לחברו. קנה חברו, אחרי זה דור שלישי מחדש, או יוצר שיטה שלא קנה חברו, ודור רביעי, רמי בר חמה מנסה לחזור לשיטה הקדומה, ואז רבה יוצר מה? יוצר לנו את החילוק הזה, את ההבחנה הזאת. בסדר? עד כאן מבחינת להבין כאילו איך הדיון התנהל? כולם איתי? מצוין. רק שנייה, יותם התחיל לשאול. אתה יכול בחזק יותר? שישמעו אותך, כן.
אבל דקי שברקוש על מקדימה קובע
וגם רבא בעצמו בדף י' לא מסכים עם רבא נחמן, הוא קשה עליו. עכשיו שאלה אם מה שרבא נחמן עונה הוא כזה תשובה לפי רבא או שלא.
מצוין.
איזה סוגיה נאמרה קודם?
מצוין, זאת שאלה שתוספות שואלים. ראיתם את התוספות?
כן.
תוספות למשל טוענים שהסוגיה בתחילת עמוד ב' מאוחרת לסוגיה בי' עמוד א'. תוספות טוענים שרבה הקשה לרב נחמן, שמע שאפשר לתרץ את מה שהוא תרץ, אוקיי? ואז בא רבה בחטא והוא עושה את העמדה המפשרת. זה לא הכרח לומר את זה, אבל וככה לפחות תוספות טוענים. בסדר? עכשיו פה אנחנו צריכים לעבור שלב, להתחיל להגיע לסברות תכף, וזה לנסות להבין למה באמת שהמקביע מציע לחברו, קנה חברו, לא קנה חברו. אני, גם פה אני שואל שאלה, אבל רבותיי, זה משאל רק אם כן ולא, בסדר? לא, בוא לא נפתח את זה לגמרי. איזה שיטה נראית לכם יותר פשוטה? שקנה חברו או שלא קנה חברו?
שקנה.
אז כולם פה לפחות בחדר מסכימים שקנה חברו. מה עם ההצבעה בזום? גם כן. כלומר, אז בוא, זה לא חייב להיות ככה, אבל רק שימו לב, שהשיטה הקדומה היא השיטה יותר פשוטה, נכון? שמתם לב? השיטה הקדומה היא השיטה יותר פשוטה, השיטה המחודשת היא כאילו, כאילו השיטה שנוצרה מאוחר יותר, היא כאילו המחודשת יותר. כלומר, יש איזשהו חידוש שרב נחמן חידש אותו, שאני אסביר לכם למה קודם שאלתי את מה ששאלתי, מה הקריאה הפשוטה במשנה. כי לשיטתי, בסדר, הראיתי שאני בדעת מיעוט פה, אבל לשיטתי שרב נחמן קורא את המשנה קריאה לא פשוטה, אז השאלה רק מתחזקת. לשיטתכם, השאלה היא לא, היא חצי שאלה, אבל אני מסביר. כלומר, לשיטתי יוצא שאני גם חושב שרב נחמן לא קורא את המשנה כפשוטה, והוא גם חידש חידוש, ובעצם השאלה היא, מי הכריח אותו לחדש את החידוש ולקרוא את המשנה בצורה לא פשוטה? לשיטתכם, אז מה אני בעצם יכול לומר? כבר תרצתם את זה, למה תרצתם? רב נחמן חשב שהמשנה אומרת את זה, אז לכן הוא חידש את זה. נכון? אז הנה, תרצתם, נגמר לי השיעור. רבי חנניה בן הקשי אומר, רצה הקדוש ברוך הוא את ישראל, קדיש דרבנן ותלכו לאכול ארוחת צהריים. בסדר? אבל לשיטתי, השאלה עוד יותר קשה. כי אני מנסה להבין, גם הוא קורא את המשנה לא כפשוטה, וגם הוא אמר, הוא קורא את זה כי הוא אומר משהו שלא חשבו קודם. אז זה דורש הסבר. מה?
אולי תסביר למה המשנה היא לא כפשוטה לפי שיטתך. כי אם לנו זה ברור ולך זה לא, כנראה יש לנו חוסר הבנה פה.
כן, אני חזר לשאלה איך מגדירים פשט. בסדר, גם הרב איתמר יצטרך להגדיר אתכם את זה. גם, אני יכול להגיד, הייתי בהמון שיעורים שניסו להגיד מה זה פשט. כבר אמרתי לך את ההגדרה של פשט. מה שאני חושב זה פשט. מה שנועם חושב זה דרש. בסדר? אוקיי? אז אחרי אני עוזב, אחרי אני לא מתנה את מה שאני הולך להגיד בקישור בין שתי השאלות, בסדר? אבל כן, אני רוצה להסביר קצת את מה שאמרתם. למה יותר פשוט שהמקביע מציע לחברו קנה חברו? בגלל שיש לזה תשתית הלכתית. כלומר, לכאורה, מה התשתית ההלכתית שאדם יכול להקביע עבור חברו? הדין שזכין לאדם, למה לא? כאילו, למה שאדם לא יוכל להרים מציאה עבור חברו? מה הבעיה בזה? כאילו, אני אומר את זה אחרת. למה לא? זאת השאלה. למה שלא? אז בא הרב נחמן ואומר לי, לא, 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 למרות שיש תשתית הלכתית, עדיין אי אפשר. וכאן, מי הרגיש שזאת שאלה שחייבים לשאול? הגמרא. כי מה הגמרא שואלת בדף י' עמוד א', מה הייתה מה? כאילו, הגמרא בעצמה אמרה, תסביר לי. אז מה עושה הגמרא? הגמרא מגייסת את מה שנקרא, תופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים, שהוא לא קנה, והיא אומרת, רב נחמן ורב חיסדה מפעילים, מיישמים במציאה את אותו דין. נכון? ולכן מה שאנחנו חייבים לעיין זה קודם כל ביסוד הדין של תופס לבעל חוב, ובעיקר ביחס בינו לבין מקביע המציאה, ואני אתחיל מהשאלה השנייה. בסדר? רב יוחנן, זאת שאלה גם ששמתי בדף מקורות, רב יוחנן הוא בעל הממרה שהתופס בבעל חוב במקום שחב לאחרים לא קנה חברו. הוא בעל הממרה. שואלים כל הראשונים, אבל גם רב יוחנן עצמו, מה הוא אומר בסוגייתנו? שמקביע מציאה לחברו, קנה חברו. אז מה הגמרא אומרת לי שרב נחמן בנוי על תופס לבעל חוב? רב יוחנן חושב תופס לבעל חוב וחולק על רב נחמן. אז התשובה פשוטה, כל התרשימים האלה עשיתי את זה, התשובה פשוטה, שאם אתה חושב שלא קנה חברו במקביע המציאה, אז זה מניח כהנחת תשתית כשהתופס לבעל חוב לא קנה. אבל אתה יכול לחשוב שהתופס לבעל חוב לא קנה, ועדיין לא לחשוב בהכרח שמקביע המציאה לחברו לא קנה חברו. במילים אחרות, זאת אמירה שהיא חד סטרית. מי שאומר שבמקביע המציאה לא קנה, אז על כוחנו שהתשתית שלו זה הלכה יותר מטרימה של התופס לבעל חוב, שגם שם הוא חייב לחשוב לא קנה. אבל אתה יכול לחשוב שתופס לבעל חוב לא קנה, מסתיעה הסיבה כרגע אשר תהיה, ודאי לא לחשוב שמקביע המציאה קנה. כולם איתי, נכון? בסדר? עכשיו, למה באמת אני אחד לא תלוי בשני? אז אני רוצה ברשותכם... לא, אני רוצה לשאול, מי שחושב שלא קנה חברו ותופס לבעל חוב, למה הוא לא חייב לחשוב שמקביע המציאה לא קנה? למה הוא עדיין יכול לחשוב שמקביע המציאה קנה? אם אני אסביר מתודית מה אני מנסה לעשות איתכם. אם אני עונה על השאלה הזאת, אז מה הצלחתי להגדיר? מה חידש רב נחמן? או בעצם, מה הצומת שקרתה בסוגיה אצלנו? זהו, אתם איתי? כי ההלכה הקדומה היא שהמקביע המציאה לחברו קנה חברו. אז בואו נבין את החידוש שהתחדש. בסדר, ולכן אני בוחר, בסדר, אני בחרתי שני פירושים בראשונים, לזרום עם הרמב"ן. פירוש הרמב"ן מאוד מדבר אליי. הרמב"ן, כשהוא אומר את הפירוש, אומר, אין צריך לפנים. כאילו, אומר, זה פשיטה מה שאני הולך להגיד. כן? מה הטענה המרכזית של הרמב"ן? שרב יוחנן לא חשב שמוצא מציאה לחברו, לא נקרא מה? לא נקרא? לא נקרא חב לאחרים. בוא, אני רוצה להסביר. מה הסיפור בתופס לבעל חוב? בסדר? אני עוד לא נכנסתי להגדרה המדויקת. נראה לפי הזמן. בסדר? אבל בתופס לבעל חוב, יש פה כנראה בן אדם שהוא חייב כסף לכמה אנשים. דרך אגב, תופעה די נפוצה. אתם יודעים? בן אדם לקח הלוואה מאחד ואין לו כסף, אז הוא צריך להחזיר לו. אז מה הוא עושה לבינתיים? לוקח עוד הלוואה כדי להחזיר לו. בסדר? ואז נתחיל להסתבך. אני פעם שמעתי הרצאה על גמחים, להיזהר מגמחים כמו מאש, כי זה מפתיע אותך לקחת הלוואות על בן אדם אחד שמצאו בבני ברק שהוא היה חייב כסף ל-300 גמחים. מה הוא היה עושה כל הזמן? הוא היה לווה מגמח אחד, לווה מגמח אחר כדי להחזיר, למתיים נכנס לו עוד חובות, אז הוא מתחיל, אז הוא כל הזמן לווה, ובסוף הוא התפרק לו הכל, והוא לכולם לא הולך להחזיר, למה? כי הוא גם היה בזבזן, בסדר? אז יש פה בן אדם שהוא חייב הרבה חובות, ואין לו כסף להחזיר לכולם. זה ברור שזה המקרה שם, נכון? אין לו כסף להחזיר לכולם. אז אחד הולך ותופס עבור איזשהו בעל חוב, מאחד מבעלי החובות. ומה בעצם הוא עושה ברגע שהוא נכנס לשם? הוא זוכה עבור אחד מבעלי החוב, אבל הוא מפסיד את בעלי החוב האחרים. כלומר, עד עכשיו בעלי החוב האחרים היו בתחרות הוגנת על מי מהם יזכה. ואני אספר לכם סיפור אמיתי. אצל ההורים שלי, אני אומר לכם את האמת, נפלו במיידוף. שמעתם על מיידוף, על ההונאה הזאת? איך הם נפלו? אני אומר לכם, הם השקיעו את הכסף עם ברוקר, שלא סיפר להם שהוא לא משקיע בעצמו את הכסף, אלא הוא שם את הכסף במיידוף. עכשיו התברר שאתה כותב עם ברוקר, יש איזה 20 עמודי חוזה, באיזה סעיף קטן, באותיות קטנות כאלה, היה כתוב, אני לא חייב להשקיע בעצמי, בסדר? ככה פתאום יום אחד הם קמים בבוקר ומגלים שכסף שנתנו לבן אדם, שהם סמכו עליו, שהם הכירו אותו, התברר שהוא פשוט ישב בבית, לא עשה כלום, נתן למיידוף והכסף התנדף. עכשיו, הם היו בהסדר של ההוא, נכנס, תבעו אותו, האלה שהשקיעו אצלו, לא מיידוף, איש ביניים. ובית המשפט בניו יורק הכריח אותו להתחיל לפרוע את החובות מכספו. למשל, היה לו על הקיר אוסף אומנות בכמה מיליוני דולרים. זו החברה בעם, לא עלה בדעתו שהוא צריך להיפטר מהאומנות שלו, לפצות אנשים שהוא בעצם רימה אותם, אז בית משפט הכריח אותו למכור את האומנות שלו. עכשיו הוא מתחיל לפרוע. אז איך פורים בין כל בעלי החוב? נגיד צורה פשוטה, אין לו להחזיר לכולם את מה שהוא הפסיד. אז מה עשו הסכם? ההסכם היה, כל אחד, באופן יחסי, בוא נראה כמה אנשים השקיעו אצלו, כמה זה. אבל התחילו לחלק בין כולם, שבא אחד תופס הכל, בסדר? אז הוא ממש נכנס בין בעלי חוב, אז אני אומר, תהיה ההסבר אשר יהיה. פה בא רבי יוחנן ואומר, שיש בסיפור מעורבים, אנשים ששמו כסף, שהוא חייב להם, והוא לא יכול להחזיר לכולם. אתה, אדם חיצוני, לא יכול להתערב, כדי להגיד שפלויני יקבל ואלמויני לא יקבל. זה מובן, זה תופס לבעל חוב. זה רבי יוחנן אמר, לא קנה חברו, אבל מקביע המציע, אומר הרמב"ן, דבר מאוד פשוט, ומקביע המציע, אני שואל אתכם דוגרי, האחרים בתמונה, כאילו אני הולך ברחוב ואני רואה, מצאתי משהו, אז מה, האחרים שיפסידו כי אני מקביע לפלויני, הם באמת מפסידים? הם פשוט לא מקבלים הזדמנות למצוא מציע ולזכות בה, אבל הם באמת מפסידים? כאילו, שואל הרמב"ן, זה חב להכריני? כאילו, בבעלי חוב אני מבין מה חב להכריני, כי הם הלוו כסף. והם לא אומרים לקבל אותו, אבל במציאה, מה זה חב להכריני? מה, הוא מפסיד משהו? הוא לא מקבל את ההזדמנות למצוא את זה, זה הכל. זה לא חב להכריני בכלל. בוא נאמר את זה בצורה הפשוטה. כן, ניתן, אתה רוצה לשאול לו, אל נתן, מי הצביע קודם? אל נתן. כן, סליחה, כן. אני מקשיב, כן, נתן.
אנחנו מסכימים, נראה לי כולנו גם צרב לנו הקישור הזה בין תופס לבעל חוב במקום שחייב לאחרים לבין מגביע מציע לחברו.
מצוין.
אבל נשמע שהגמרא עושה את הקישור הזה, כאילו אנחנו מסכימים הרמב"ן, אבל נראה בפשט הסוגיה שלא כל כך חולקים על הקישור הזה.
נכון, ומה התפקיד שלנו אל נתן הצדיק? מה התפקיד שלנו? התפקיד שלנו זה לא לוותר לגמרא, כאילו לשאול, לשים לב שהקישור לא מובן מאליו, אז מה השאלה? אז למה נעשה הקישור? כאילו, מה שאני אגיד זה לנסות לגלות, לחשוף את הנקודה המחברת. כי הנקודה הזאת היא מאוד בעייתית. בסדר? אנחנו ננסה להציע משהו. בסדר? ניתאי, מה איתך ניתאי? ניתאי, רצית לשאול.
רציתי רק להגיד לו שזה, אני מסכים שזה לא הכי מתאים ההקבלה הזאת, אבל זה קצת מזכיר את הדיון של דף ב' של היחס בין מקח וממכר לבין מציאה, והאם זה נחשב הפסד או לא נחשב הפסד, והאם אני מרשה לעצמי או לא מרשה לעצמי, כאילו זה לא כזה ברור שזה לא, לא אומרים זה כהפסד לאחרים.
מצוין. או בוא נאמר, בוא ננסה להגדיר עכשיו את החידוש של רב נחמן, בסדר?
כן.
בעצם החידוש של רב נחמן הוא להגדיר מקרה של מציאה במקום שחב לאחרים. זה בעצם החידוש של רב נחמן. הצלחתי להגדיר אותו בזכות הרמב"ן. אני חוזר על זה עוד פעם. בזכות הרמב"ן, בזכות שאל נתן שם לב, שים לב, השאלות חשוב לשים לב עליהם, אל נתן. בזכות השאלה הזאת, ההערה של הרמב"ן, אז לא רק הסברתי את רב יוחנן, בעיקר הגדרתי את רב נחמן. מה בעצם החידוש שקיים בסוגיה, שרב נחמן ורב חסדא חידשו אותו, שמגדירים מציאה כמקום שחב לאחרים? למה מה? למה הוא הגדיר? עוד לא עניתי, אבל קודם כל אני מגדיר מה הוא עשה. לפני הלמה אני שואל מה. פה שימו לב, רבי יוחנן, כאילו ההלכה הקדומה, רבי יוחנן ורבי אלעזר, הם מסתכלים עולם המציאות, הם לא קוראים לו מקום שחב לאחרים. בא רב נחמן, ורב נחמן אומר, גם מציאה נחשב מקום שחב לאחרים, ולכן, כשאני קורא משנה בא במציאה, ואני מנסה להבין האם פלויני יכול להרים עבור אלמויני, בעצם את מי הוא הכניס למשנה רב נחמן? את כל האחרים שמפסידים כשאני מרים עבור ההוא שרוכב. אני אומר את זה בצורה מאוד פשוטה, כן? כשקראתי את הקריאה של אולה את המשנה, את הקריאה של רבי יוחנן את המשנה, השאלה הייתה מה קרה בדינמיקה הפנימית בין מי למי? בין הרוכב לבין המקביע. נכון? וואו, הוא יכוון זכי, לא זכי, הוא התכוון כי יזכות לבור עצמי. שימו לב, הסיפור, הדרמה מתרחשת בדיאלוג ביניהם. זה מוסכם? שני אנשים פרטיים. מה בעצם רב נחמן הכניס למשנה, שהיא זאת שקוראת אחרת את כל המשנה, ויכול להיות שאתם צודקים שזו הקריאה הכי פשוטה. בסדר? אני אומר לה, לפי השיטתי, אני עדיין לא השתכנעתי, שהיא לא פשוטה. בעצם רב נחמן הכניס למשנה דמויות שלא כתובות בה. כוונה, צ'ולק שער העולם, ובגלל שהוא הכניס את כל שער הדמויות, אז הוא סיפר מחדש את הסיפור של מה קרה בין הרוכב לבין המקביע. אבל בעצם, העיקר הנקודה שמתרחשת פה בתוך הסוגיה, כשאני שואל את עצמי, רגע, המקביע מצטר קנה חברו, לא קנה חברו, היא סובבת סביב השאלה, אם אתה נקרא, חב לאחרים. כי אם אתה נקרא חב לאחרים, איזה דין אני אפיל תופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים, לא קנה. אם אתה לא נקרא חב לאחרים, אני לא אפיל את הדין הזה. זה עד כאן, זה מובן? עכשיו כותב ניטאי משהו מתוק מדבש. ניטאי, אתה רוצה להסביר את מה שקראת? אל נתן, אתה מתחיל להבין את התשובה לשאלה שלך, אל נתן. ניטאי אמר אותה. טוב, הוא עסוק בזום, ביי, ביי, כן.
לא, רצו לקחת את הרמקול.
אבל ניטאי, הבנת שענית על השאלה הגדולה שאל נתן שאל? מה התכוונת שפאה זה מקרה ביניים?
כי זה מקום שבו מצד אחד זה כאילו הפקר, אבל מצד שני יש לו זכות לאנשים מסוימים, והם באמת תלויים בזה, והם רוצים את זה.
מדהים. הבנתם, חבר'ה? לא. ניטאי, מדליה, בסדר? אוקיי, אני אנסה להסביר את הסברה הממש יפה של ניטאי. אני אומר את האמת, זה התחדד לי היום כששוחחתי עם הרב מומי בלימוד. אני כל כך שמחתי שבאתי לישיבה, רק בשביל לדבר עם הרב מומי. בסדר? אבל זה... פתאום ניטאי אומר, מה שהוא בעצם עומד בבסיס כל שיטת רב נחמן, זה לא שהוא עבד, לבד הוא קם בבוקר והתחיל לקרוא את משנת בבא מציע, וגם לא שהוא התחיל לחשוב סברות על המקביע המציע לחברו, אלא הנקודה שבעצם העמדה זה שהוא הסתכל על המשנה בפאה, ושמה זה האובניים שעליה נולדת שיטת רב נחמן. כי... עולם הפאה הוא עולם שרב נחמן טוען שהוא דומה לעולם של מציאה. אבל אם אנחנו נלך רגע לעולם הפאה, אז אנחנו נוכל בעצם לשים לב שבפאה אני די מבין את מה שרב נחמן אמר. מה זה עולם הפאה? בוא נגדיר אותו. למי הוא דומה יותר? הוא דומה לתופס לבעל חוב, הוא דומה למגבי המציאה. אז אמר ניטאי בצדק, האמת שהוא באמצע. מצד אחד, אני רוצה קצת להגדיר את העולם של פאה, יש פה משאב שנקרא מתנות עניים. המשאב הזה הוא משאב די גדול. כאילו אם אתם מנסים לחשוב, אני מדבר משהו על הכלכלה החזלית, בניגוד לכלכלה היום. הכלכלה החזלית חושבת במונחים שנתיים. כאילו אם אתה עני או עשיר, מה אני בודק? אם יש לך לשנה. ה-200 זוז, אומר הרש, זה דמי מחיה שנתיים. החשיבה היא שנתית. למה חשיבה שנתית? כי בחברה חקלאית, שאני בא לבדוק פדיון, בשונה היום אני שכיר, בכל המקומות שאני עובד. אז כל חודש אני מקבל את המשכורת. אבל בכלכלה חקלאית, הקציר, כלומר, מתי יקבע, אם יש לך תבועה או אין לך תבועה, מתי זה קורה? זה קורה פעם אחת בשנה. והרעיון של מתנות עניים, דרך אגב, הוא רעיון מדהים. הוא רעיון שהלוואי ששוק הצדקה המודרני היה מאמץ אותו. קודם כל הוא אומר שעיריות, כאילו זה כמו table to table, לקט, שכחה, כאילו אני אומר את הדברים שבעל הבית לא שם לב עליהם, יאללה תיקח אותם. והדבר השני, מכריחים את העני לעבוד. כאילו מה אומרים לה, אני אלך לשדה ומה אתה חייב לעשות? לא לשבת בבית, לחכות לקצבאות שיפלו מהשמיים. ומה אתה צריך לעשות? ללקט, ללכת לשדה וכולי. אבל אני שרוצה להביא משהו, אז העניים הולכים בין הסודות, אני אומר את זה בצורה הבאה, לכן הזכרתי את הכלכלה השנתית. זו ההזדמנות של העניים, מה לעשות? לקבל קצבה לשנה. זה לא, תבינו, זו הזדמנות שלא חוזרת. עכשיו, כשאני נמצא בעולם של מתנות העניים, הרב מומי הראה לי שהפירוש של ספראי למשנה הפאה, הוא מדבר על זה בכמה משניות. הוא אומר שאפשר ממש לראות שזה סדר במשניות פאה. אתם יודעים מה הדבר שאני הכי מפחד ממנו? שמישהו יסחור בחלוקה של הפאה. בעצם, אתם יודעים במה אני מעוניין? אני מעוניין לתת הזדמנות לכל העניים לקחת. עכשיו, בפאה, אני אומר במיוחד, אם אחד ייקח יותר, זה כמו, תחשבו על המן, בסדר? זה יעזור. המן, תראו מה קרה במן. קדוש ברוך הוא מוריד מן, מוישה רבינו אומר להם, כולם יקחו אותו דבר, ומה קרה שם? התחילו לחטוף. המרבה והממית, כל אחד הלך ושם בכיסי, אבל תבינו, אם אתה לוקח יותר מדי מהמן, אתם יודעים למי אין? תיאורטית, אין למישהו אחר. והפאה נועדה לכל העניים, היא לא נועדה רק לך. ואם אתה לוקח יותר מדי, זה החשבון אחרים. עכשיו, רשי בסוגייתנו אומר משהו, ספרי חושבים שפשט המשניות, אולי הוא לא בהכרח ככה, אבל רשי במשנתנו אומר, גם רב לזר במשנת פאה מודה שלבעל הבית אסור לקחת בשביל העניים. ספרי אומרים, אולי בפשט משנה מדובר פה על בעל הבית, אבל לא משנה. יש, אפשר לומר בצורה מאוד בהירה, שאני מאוד מבין בעולם של מתנות עניים, למה העולם הזה הוא עולם שבו חכמים התנגדו שאחד ייקח עבור השני. זה ממש חב לאחרים בצורה הכי פשוטה. יש משאב מוגבל, הוא מחולק פעם בשנה, לא ברור כמה אתה לוקח וכמה הוא לוקח, נכון? אין פה איזה בהירות. יש פה סכנה אמיתית שפלויני ייקח יותר מדי ואז לאלמויני לא יהיה. כלומר, פה אפשר להגדיר אותו מאוד יפה כחב לאחרים. ממש אפשר להגדיר אותו ככה, נכון? ועל רקע זה, אני קוראת משנת פאה. משנת פאה אומרת שאתה יכול לקחת לעצמך. אם אני שואל, אתם יודעים מה הדרך הכי טובה לוודא שאחרים יקבלו? שאני אגביל אותך לכמה אתה לוקח, בסדר? תחשבו על המלון באילת, שפעם היינו נוסעים אליו, כן? שיש שם כל כלול, אז כמה אתה מאמיס בצלחת במזנון? כמה אתה מאמיס? כמה שאתה מצליח, נכון? אבל יש גבול לכמה אתה יכול לאכול, נכון? אבל אם אתה יכול גם להביא חמגשיות ולהוציא החוצה, אולי יגמר האוכל לאחרים. חוויה מהתקופה שלי בישיבה, לפני שהיה הגשה עצמית, היה אוכל מגש לשולחנות, שולחנות של שישה, במגשים של אוכל לשישה, אז היה עובד בשנת החצייה. יודעים מה הכוונה? הראשון היה לוקח חצי מהאורז, השני חצי ממה שנשאר, השלישי חצי ממה שנשאר, האחרון היה מקבל כמה פירורים, זאת הבעיה של פאה. פאה, אולי הדרך להבטיח שאחד לא ייקח יותר מדי, או שלא יהיה סחורה בתלושים, שלא יחלקו, זה להגיד תיקח לעצמך. זה הקריאה העולה הכי פשוטה של שיטת חכמים, שאתה לא יכול להרים עבור מישהו אחר. אתה נותן לעני הראשון שאתה מוצא, אתה מוציא את הרגולציה, אתה לחטוף מתוך עולם הפאה. זה קריאה מאוד מאוד יפה, ומי, כן.
כמו בירושלמי, ועל פי זה ברמב"ם, אז נראה שאחד אומר לבוז, לבוז זה אומר שאחד יכול לבוא ולקחת כמה שבא לו, זה נכון שלא מחכים לכל העניים.
אבל לא שומעים לו, אבל לא שומעים לו, שומעים למי, כי ההלכה אומרת, אין דבר כזה לחלק את הפאה, הפאה הזאת תבוא ותיקח, זה ההגדרה של פאה. אנחנו מבינים גם למה, בפאה זה הגיוני חבל הזמן, נכון?
כן. הרמב״ם במתנות עניים בית לצבב, אומר, רצו עניים לחלקה ביניהם, הרי אלו מחלקין, אפילו 99 אמורים לחלק, ואחד אומר לבוז, לזה אחד שומעים שאמר כהלכה.
מצוין.
וזה כדי נוכן. אבל לבוז נראה ש...
תראה, אם העניים מסתדרים ביניהם, סבבה, אבל אם אני אחד אומר, אין דבר כזה, שומעים לו, כי ההלכה בפאה אומרת שאין דבר כזה שאתה לוקח של מישהו אחר. עכשיו, מי שקלקל את זה, הבנתי מי קלקל את הסברה המדהימה הזאת, את העולם המתנות העניים, מי קלקל את זה? רבי אליעזר, אולה, סליחה, אולה קלקל את זה. כי מה אולה אמר? המחלוקת היא מהשיר לעני. אבל מעני לעני, אתה יכול לקחת בשביל השני. בעצם מה הוא לעשה, נכון? ברגע שניטרלתי עשיר לעני, ניטרלתי את בעל הבית שיכול לסחור. אוי, תודה רבה. אין בעל הבית, בעל הבית עוף מפה, כן? עדיין, כנראה רב נחמן, כבר עכשיו אני רוצה לזרום עם הסברה של ניטאי, זה גם סברה של הרב מומי, שאני קונה אותה, בסדר? היא מדברת עליה מאוד. שרב נחמן, ערס השיטה שלו הוא במשנת פאה. הוא יושב מול משנת פאה ואומר לעצמו, פאה מוגדר כחב לאחרים, ואין דבר כזה שאחד ירים עבור השני, אבל פה, וזו סברה שאני הצעתי לו, אנחנו קונים את זה בשותפות, אולי רב נחמן פירש את משנת בבא מציע כסוברת שמקביע המציע לחברו לא קנה חברו, כדי, מה לעשות? להתחות את הסבר אולה במשנה פאה. או אני אשאל את השאלה בצורה הבאה, מי משפיע על מי? בסדר? כלומר, האם משנה פאה היא הובאה כאן, אבל אנחנו בעצם עומדים בבא מציע? רואים מה שבעצם עולה פה בעקבות הסברה הזאת, שמסכת רב המציע פורשה לאור דינמיקה שמקורה במסכת פאה דווקא. כלומר, העולם של מתנות עניים הוא עולם שהניע את הקריאה של מסכת רב המציע כדי שבב המציע ישוחח עם פאה. במילים אחרות, שימו לב מה קרה פה. הביאו לי את אולה בפאה. אני לא יודע מה, ואולה בכלל לא חשב על בבא מציע. וזה הוא לומד פאה, אמר מה שאמר. האמת שאולה גם שותף למגמה לצמצם את החלוקה של מתנות עניים. אבל אז בא רב נחמן, ורב נחמן אומר, אתה יודע מה, משנת בבא מציע לא מאפשרת בכלל את מה שאתה אומר. עכשיו, יכול להיות, וזה אני אף פעם לא יכול להגיד בוודאות, מה מניע מישהו, אבל שרב נחמן קפץ עוד קפיצה, כלומר, רב נחמן אמר, מגביה מציעה לחברו, לא קנה חברו, כלומר זה חב לאחרים, שהוא עשה את זה על המקפצה של מתנות עניים. זה היה מה שניתן קרה, שלב ביניים. ואז הוא קורא את משנת בבא מציע כמתנגדת, ממילא גם בפאה הדבר הזה לא מתאפשר, ורב נחמן לא חוזר בו. מה שיבוא רבה בשלב הבא, נכון? מה יבוא רבה? אז הוא לפני רבה. בוא נחשוב לרגע על אולה.
מה שאמרת עכשיו, הרב... בעצם הטענה שלך היא שכאילו הסוגיה שלנו משרתת את שיטת רב נחמן בפאה?
ששיטת רב נחמן בבא מציע היא נולדה על שלב הביניים של פאה. אני מסביר. הבסיס הוא תופס לבעל חוב. סליחה, התופס לבעל חוב זה המקרה המוגדר לגמרי שכולם אומרים לא קנה חברו. יש פה שלך ארבעה בעלי חובות על כסף לאחד. בסדר? פאה, בא רב נחמן ואומר, גם פאה נחשב כבמקום שחב לאחרים. עדיין את זה אפשר להבין טוב, נכון? כל העניים. מצד שני, הבנתם שזה הרבה פחות ברור ממה? מי? מבעל חוב. כי פתאום זה עניים לא מזוהים, פתאום זה המון אנשים, זה לא משהו שבאמת מכוון מישהו פלויני. ורב נחמן שהוא אמר, איך אני אשכנע? איך אני אשכנע שגם זה נקרא חב לאחרים? אז הוא אמר, הנה, משנת בבא מציע, שהיא אפילו עוד יותר, וואלה, הוא הלך עוד, משנת בבא מציע, אפילו מציעה חושבת שהוא חב לאחרים, כן, הוא קרא ככה, אתם חשבתם שזה הפשט, עוד יותר טוב, כן, כי משנת בבא מציע, גם היא אומרת את זה, כן, משנת בבא מציע אומרת שאפילו מציעה נחשב חב לאחרים, אז בטח פאה, אז יהיה הדבר אשר יהיה, אם אוהבים את זה או לא, מבחינה מושגית, ודאי צדק ניתאי, שפאה הוא מקרה ביניים בין בבא מציע לבין... לבין התופס לבעל חוב, כן. עקיבא עכשיו שואל, בסדר?
שאלה יותר כללית, זה רב נחמן בבבל, איך הוא קשור לשאלות של פאה, זה שאלה יותר צדדית. שאלה שנייה היא, רב נחמן כבר הכיר את רבי יוחנן, אני מניח, כן? רבי יוחנן מסביר בצורה מאוד מאוד פשוטה, שתלוי לפי גם איזה ראשונים, אבל יש פער בין תופס לבעל חוב, שזה שאומר שהוא אסור, אפשר מאוד בקדות לתחת את זה לפאה, לבין להגיד שמציע שזה מקרה קיצון שני. כלומר, היית יכול לעשות את אותו חילוק שעשו כל הראשונים, ולמה להיכנס ולדרוק, כאילו זה נראה שזה תוצאה קצת יותר, כאילו זה בסדר, אני רוצה לדרוש שזה משהו אחד, אז אני כאילו זה באתר שלא קם, כאילו, זה חבל.
טוב, השאלה לגבי מתנות עניים בבבל, זה כאילו, למה הוא מתעסק בזה, זו שאלה שכרגע אני לא יכול לענות עליה, אני צריך לחשוב עליה. בסדר? כלומר, מה שכן, לגבי השאלה השנייה, בסדר? החידוש הגדול בדברי רב נחמן בעצם הוא, כאמור, להרחיב את ההגדרה של מה נקרא חב לאחרים. אני אומר, בעצם רב נחמן, הפרשנות של המשנה, הפנה את המבט מדיון פנימי בין שני האנשים למבט שמסתכל על החברה. אני אומר את זה בצורה הבאה. גם אם אוהבים את ההצעה שהוצאה פה, שזה נולד דרך פאה, גם אם חושבים שלא. דבר אחד ברור, כן אפשר להגדיר, מה המחלוקת במקביל המציאה לחברו, קנה חברו או לא, האם זה מוגדר כחב לאחרים. שמשהו על מיגו זה זכה. תוספות למשל, להסביר את רבי יוחנן, הכניסו את מיגו דזכה, שגם אולה משתמש בו, נכון? עכשיו, מה בעצם הם טענו? למה מקביע מציעה לחברו לא נקרא חב לאחרים? תופס לבעל חוב, למה? לא, כי מיגו דזכה. אתה לא אדם זר, אתה יכול גם לתפוס, נכון? כאילו, מה ההבדל בין זה לבין הרמב"ן? אני רוצה להסביר. הרמב"ן אומר, מציאה בהגדרה לא נקרא חב לאחרים, והתוספות טוענים, אתה לא נקרא תופס, אתה לא נקרא אדם זר, אתה יכול לתפוס לעצמך. זאת אומרת, אם הבעל חוב בעצמו היה תופס, זה חל? תשובה היא כן. אז אתה יכול, עד ואתה יכול לתפוס לעצמך, אז לכן אתה יכול לתפוס, מה שלא נכון בתופס לבעל חוב זה אדם זר. במציאה אתה יכול לתפוס לעצמך, מי גודל זה אחר?
הם מדגישים שמדובר
בשליח,
נכון?
מה?
הם מדגישים שמדובר בשליח.
עוד לא הגענו לשאלה הזאת, אני אנסה לדבר עליה, בסדר?
אבל יוצא שהם כאילו לגמרי לוקחים לאולה. זה לגמרי אולה, כי השאלה היא כל אם אתה שלח
לזה. נכון. נכון. אתם שומעים את יותם, חברים? יותם אומר, התוספות בעצם מסבירים את רבי יוחנן כאולה, על בסיס המיגו דזכה. הנפקמינה בין הרמב"ן והתוספות, הרמב"ן אומר את זה, ומה יקרה אם יתפוס אחד מבעלי החוב עבור בעל חוב אחר? אז לפי הרמב"ן הוא לא יכול לתפוס, לפי התוספות הוא יכול לתפוס, למה? כי יש מיגו דזכה. אבל האמת שיש קשר בין התוספות והרמב"ן, למה? כי ברגע שאדם יכול לזכות עבור עצמו, הוא יכול, אז מה בעצם קורה לאחרים? אם אני שואל, אם האחר הפסיד כי תפסת לשלישי? התשובה היא, הוא לא באמת הפסיד. למה הוא כבר לא מפסיד כל כך? כי זה כבר עבוד. למה זה עבוד? כי הוא יכול להרים עבור עצמו. אני אומר את זה בצורה הבאה. מגביה מציעה לחברו. אז בא רב נחמן ואומר לי, אתה לא יכול להגביה עבור חברך, כי הוא מפסיד. אבל ברגע שאני אומר, מי גודל זה אחי, שאתה יכול להרים לעצמך, אז האחר כבר לא מפסיד כל כך. יודעים למה האחר לא מפסיד? כי הוא כבר הפסיד, כי כבר מצאו את זה. אתה מבין מה שאני אומר? אז מה אכפת לך שאני מרים לו? או אני אומר את זה בצורה אחרת. להפעיל את המיגו דזכי של אולה, זה גם לדבר עם החב לאחרים או לא. כי ברגע שיש מיגו, כלומר, בוא ניקח את העני, את העניים בשדה. בסדר? בפה. טוען אולה, העני יכול להרים עבור עני לכולי אלמה. רגע, אבל אתה עושה רגולציה. הוא אומר, לא, היות ואני יכול לקחת לעצמו. אז העניים האחרים כבר הפסידו את זה. זה כבר לא אופציה, אז מה אכפת לך שהוא לקח לעני אחר? בסדר? רב נחמן הרחיב את העירייה, ואמר, לא, 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 זה עדיין, כי אני גם אגיד למה, לעצמך תשים בכיס. אבל ברגע שאתה לוקח לאחרים, זה כבר פוגע ברגולציה, שאני, בעצם בחוסר רגולציה שאני מעוניין בה בפה. אני רוצה שכל אחד יבוא ויקח. אבל בגדול, המסגרת של הדיון פה סובבת, גם לפי שההפעלה של מיגו דזכי, סביב איזה שאלה? השאלה, האם אתה באמת מפסיד אחרים או לא. בעצם השאלה היא, איך אני מגדיר מפסיד לאחרים? מתי האחרים בתמונה? אני אומר את זה בצורה פשוטה. כשאני לומד את עולם המציאות, בוא נחזור לסוגייתנו, בעצם השאלה תעל, ועכשיו אנחנו נעבור תכף לנתח את התופס לחברו. בסדר? את המחלוקת על השליחות. בסדר? בעצם שאלה תעל היא, האם אני מסתכל על המקרה רק מהזווית של המוצא, של הרוכב, של הממני, ככה רבי יוחנן קורא את זה, ככה רמב"ן אומר, זה עולם המציאות לשיטתם, נכון? אני מצאתי, השאלה, אני מצאתי, אתה מצאת. או אם אני רואה כל מציאה כשהמבט שלי הולך על מי? על? על החברה כולה. האם אני שואל את עצמי בעצם איך זה משפיע על החברה, איפה החברה נמצאת פה? האם כשאני מרשה לך להרים מציאה עבורו, מה זה עושה? מבחינה חברתית, בעצם אני אומר שאלת השאלות של הסוגיה כאן היא, אם זה חב לאחרים או לא, היא איך אני מסתכל על העולם, מסתכל מהזווית שלי או מהזווית של החברה. אם נחשוב רגע על הקורונה, מה שחררו, מתי שחררו, אז הרבה היה קבוצות לחץ, כל אחד מסתכל על עצמו, אני, יש לי חנות, יאללה, תפתחו, אני בעל קניון, תפתחו קניונים. אבל מה אני באמת רוצה? מישהו שיראה את הכל, נכון? כאילו, האם מציאות זה עולם של המוצא, וזהו. האם מציאה זה סיפור חברתי. מה שבעצם התחדש פה בדברי רב נחמן, שאני רואה מציאה כסיפור של החברה. נחמן בעצם טוען שאם אחד יכול להגביה מציאה עבור חברו, זה כאילו פוגע בסדר החברתי, משהו כזה. זה בעצם מה שרב נחמן טוען.
לפי תוספות, אם השיטה הזאת שמיגול זכי ענף, ששליח של אם אני הולך לקדש, אבא יכול לקדש את לא אבא. מישהו שאסור לקדש אישה מסוימת יכול לקדש אותה עבורי?
בקידושין אין זכי, בקידושין אתה חייב שליחות. אתה חייב דעת של המקדש והמתקדשת.
אני מדבר על שליחות, כי התוספות דיבר על שליחות בהכרח, ואז...
כן, אבל...
אם אני לא יכול לזכות לעצמי, אז...
מצוין. אז פה אתם שומעים את השאלה של אחיה, אחיה שואל, לפי התוספות שאומרים שאין שליחות אבל תופס לבעל חוב, האם כשאני מקדש אישה על ידי שליח, למה הוא לא תופס לבעל חוב? הוא מונע מכל האחרים להתחתן איתה. אבל התשובה פשוטה, כי היא הסכימה להתחתן דווקא איתו.
השאלה שלי, לא.
לא הבנתי אותך.
התוספות טוען שהשליחות לא יכולה להתבצע, לא אם הוא מפסיד לאחרים. זה לא הסיפור. הוא אומר, בגלל שאתה לא יכול להריד, אתה השליח, לא יכול לזכות לעצמך, לכן אתה לא יכול גם להיות שליח לאחרים. במקרה ותוכל לזכות לעצמך כמו במציאה, אז תוכל גם לזכות לאחרים. זה לפחות שתראו לה, נכון? אז במקדש אישה, מתי אני יכול לקדש אישה? רק כאשר אני בעצמי יכול גם לקדש אותה. אבל מה קורה אם אני שליח ואני לא יכול לקדש אותה? במקרה ואני עכשיו רוצה לקדש
אותה. אז זה גמרא בגיטין, שדן, האם השליח יכול להיות אדם שהוא לא בר קידושין, משהו כזה, כן?
כן.
אז זה גמרא בגיטין מדף חף ג'.
זה מתכתב ישירות עם מה שתוספות אומרת.
אני לא בטוח, אני לא בטוח, כי השאלה שם אולי היא לא בהלכות תופס לבעל חוב וקוף שחב לאחרים, השאלה היא בהלכות שליחות. אם השליח, מה זה להביא, להציל אליו את הסמכויות, כאילו. אני לא בטוח שזה, לא נראה לי שזה אותו דבר. מה שאני רוצה לנסות לדון איתכם, זה לנסות באמת להבין מה עומד מאחורי הסיפור הזה של תופס לבעל חוב, כאילו, כן ולא. וכאן, כן, בבקשה. תדבר לחבר'ה בזום גם אם אתה יכול, בסדר?
אולי זה מה שרב נחמן כאילו מסתכל כשהוא רואה, מסתכל על סחור של דעה ומציע, אבל כל הארץ ישראלים הם מסתכלים על מציעה ובגלל בכלל על שליחות כאיזושהי פעולה רצונית. כאילו אני מביא למישהו, גם עכשיו מתקשרים את העכבר, הוא קלט פה, אני הבאתי לו. עכשיו זו שאלה של הרבה, של המעורבות כאילו של שליח, זה כן שאלה בדיני שליח. פשוט, לא יודע, אני קצת מושתע מהמורים בפרים לאחרונה. השאלה היא אם אנחנו מסתכלים על בן אדם כאיזשהו בעל רצון או כאיזשהו בעל חלוק משפטי. אפשר להכניס פה הכל עכשיו להבדלים בין ארץ ישראל לבבל בנושא הזה, אבל ארץ ישראל הם פשוט אומרים, לא, יש פה איזשהו חסד, יש פה איזשהו רצון לתת. אני יכול להגדיר את זה כידו של בעל הבית, כי אתה ממש שייך לו, אבל אפילו לא, במובן מסוים הם אפילו לא צריכים את זה. ולכן זה גם מושפע משקל ההסתכלות שלהם על מיגו דזכן. אולה באמת אומר, יש מו מיגו דזכן, זה בעל היפותטית. ורבה שהוא בא ובא ואומר, בסוף זה עניין של שייכות משפטית, וכזה אנחנו מסתכלים על זה. עכשיו, יש פה איזו טרגדיה בלהסתכל על זה ככה, צריך להבין, כאילו, למה להסתכל על פעולה כאילו יפה כמשהו כזה.
כן, אבל בוא נאמר משהו על רבה שהעלית אותו, כלומר, שימו לב איך המיגו דזכי של רבה, שכבר הוא סכם פה, שזה לא המיגו דזכי של אולה, למה הוא יכול לומר אותו? מסיבה מאוד פשוטה. המיגו דזכי של אולה הוא תיאורטי. מה אולה אומר? היות ואני יכול לזכות עבור עצמי כבר יצאת, אבל עדיין כשאני זוכה עבורו, אני כאילו החלטתי שזה הוא ולא אחרים, נכון? אבל הרבה אומר, כשאתה בפועל מרים, נכון? אז מה שייך להגיד שאתה כבר חייב לאחרים, זה כבר יצא מהמשחק, כשהרמת אותו עבור עצמך. במובן הזה אנחנו נשאל את עצמנו, אם באמת אני יכול לפעול עבור אחר, אז השאלה הענקית שאני חייב כל הזמן לשאול את עצמי זה, האם אתה חייב לאחרים? וההגדרה של חייב לאחרים, אני צריך לשאול, מתי האחרים בתמונה, מתי האחרים יצאו מהתמונה? עכשיו פה אולי מה שרבה בעצם אומר, ברגע שהרמת אותו עבור עצמך, בטח שהאחרים יצאו מהתמונה, נכון? אז פה אתה יכול לזכות. אני גם אומר משהו על רבה במובן הטקסטואלי. אם אני צודק, סליחה, אם תקבלו את עמדתי, שרב נחמן חידש חידוש באיך לקרוא את המשנה במשנה ג' ואז בא רמי בר חמה וקראת א' ב'. אז מה בעצם קרה? שהקריאה החדשה של רב נחמן את משנה ג' יצרה כביכול, טענת רמי בר חמה, סתירה בין משנה א' ב' לבין משנה ג', עד שבא רבה, ומה רבה הצליח לעשות, כאילו? לחלק ביניהם. בעצם רבה פתר בעיה, נאמר את זה, כן? אבל יהיה הדבר אשר יהיה, אני רוצה לסכם את מה שעלה פה, בסדר? קודם כל ראינו שהמוראים הקדומים, תרום רב נחמן, רב יוחנן, חשב שתופס לבעל חוב, מקום שחב לאחרים, לא קנה, אבל הוא לא ראה בסיבה ליישם את זה במציאה, כי מציאה לא נקרא חב לאחרים. בא רב נחמן ובעצם חידושו שזה נקרא חב לאחרים, הוצע כאן שאולי המגשר ביניהם היה פאה, כי פאה מצד אחד הוא לא דומה לתופס לבעל חוב במובן מלא. מצד שני, פאה הוא גם לא דומה למגבי המציאה. עכשיו אני מזכיר לכם את הגמרא בגיטין בדף י"א, שרב חיסדא, אנחנו דור שלישי של המוראים, שימו לב, רב חיסדא שומע את הממרה של תופס לבעל חוב מקום שחב לאחרים לא קנה, הוא אומר, אולי המשנה בפאה נחלקו רבי אליעזר ברבנן בתופס לבעל חוב. כלומר, זה שפאה הולך ישר לתופס לבעל חוב, רואים את זה יפה בגמרא בגיטין. למה? כי יותר נוח בפאה לחשוב שיש חב לאחרים מאשר במציאה. נכון? אז אולי ככה אנחנו מציעים, זה על גדר האולי. רב נחמן בפאה מתנגד לרעיון, אבל איך רב נחמן מיירט את משנה, את הפירוש של רבי אליעזר במשנת פאה, על ידי זה שהוא אומר, האמת משנת בר מציאה התנגדה לזה. אבל האמת, הוא עשה פה קפיצה, כי הוא הגדיר את מציאה גם כן כחב לאחרים. אוקיי, יקבל או לא יתקבל, בואו נקדיש כמה דקות להסביר את כל הסיפור הזה של למה באמת תופס לבעל חוב מקום שחב לאחרים לא קנה. וכאן אני רוצה ברשותכם להזכיר שתי גישות אפשריות לדבר הזה, וגם לדייק יותר בחוקת רש"י ותוספות. קודם כל אני מתחיל ברשותכם בראש. מישהו ראה את התשובה, את הראש הביא תשובה תריף? מה הראש טוען בשיטת הריף? אני אומר לכם שבמהלך סדר בוקר עיינתי בתשובה המקורית של הריף, ושני המילות מפתח שהראש מביא לא כתובות בתשובת הריף. הריף דן באדם שהוא רוצה לתפוס בעל חוב במקום שהוא מפסיד לאחרים או לא מפסיד לאחרים, אבל הוא תופס עבור עצמו. אז זה מדבר הריף. והריף טוען שחכמים אפשרו לאדם לתפוס מבעל חוב עבור עצמו בתנאי אחד, שיש לו סיבה לחשוש שהוא לא ישלם לו את החוב. אבל אם הוא יכול לשלם לו את החוב, אתה עצמך לא יכול לתפוס. מושימו לב, הריף בכלל לא מדבר עדיין על תופס לאחרים, אבל הוא תופס עבור עצמו. על זה תשובת הריף. אם אני יכול לתפוס עם בן אדם אחר, חוזר קצת לסוגיית כפו כהן, יכול לתפוס, לא יכול לתפוס. אומר הריף, אם יש לך לבעל חוב חשש שהוא לא ישלם לך חזרת הכסף, אז אתה יכול לתפוס. למה? הגנה עצמית. רגע, אבל זה אצלו. אז אומר הריף, אומר הראש, זה תקנה שחכמים תקנו. בעצם, כשהריף מסתכל על הסיפור של התופס לבעל חוב, אז מה הריף רואה לנגד עיניו? השאלה היא תקנה. כלומר, בעצם התשתית לתפוס בעצם לא קיימת. כלומר, עזבו עכשיו אם אתה חב לאחרים. מה הריף קודם כל טוען? מי בכלל הרשה לתפוס? אומר הריף, זה תקנה. עכשיו, ברגע שאני מדבר בשפת התקנה, אתם יודעים מה אני רואה לנגד העיניים שלי? אני רואה לנגד העיניים שלי לא כללי הלכה, ולא אם זה עובד, לא עובד, אלא שחכמים מסתכלים בעולם החובות, ומה מטריד אותם? מה מטריד אותם? איזו שאלה? איך מגינים על מלווים ולווים, וסדר חברתי, תפיסה כן, תפיסה לא, אבל הוא מדבר בשפת התקנות בכלל. הראש טוען, כדי לתפוס לא צריך בכלל תקנה. הברירת מחדל ההלכתית מה היא? שאתה יכול מה לעשות? לתפוס. למה? יש שיעבוד, הוא חייב לך כסף. לדעת הראש, אפילו כשאתה לא מפחד שיהיה הפסד, אתה לא יכול לתפוס. זה בעצם הטענת הראש. הראש אומר, זה בריאת מחדל ההלכתית היא כזאת. ושימו להם, לפי הריף... סליחה?
אתה לא יכול לתפוס.
לפי הראש, הבריאת מחדל ההלכתית שאתה יכול לתפוס.
לפי הריף?
ככה אני זוכר את זה. אני קורא את דברי הראש, בסדר? בוא אני קורא את זה.
רגע, עכשיו דיברת על הריף, אמרת שהוא...
אני מדבר על הכתב רב אלפס בתשובה, אני קורא. דווקא במקום דיק הפסדה לבעל חוב, כגון דמית לווה, והיא לא תפיס למלווה, מפסיד לגמרי, דמטלתי ידיעת מילה משתבדי לבעל חוב. הנה מי לגברה דמפסיד נכסה, הנה מי בעני וירד מנכסה, ונראה לבית דין שהופסדו כל נכסה, ועד שלא יבוא בעל חוב. כגון אמרים, קנה חברו זה לא טעות, הכוונה כשהוא תופס עבור עצמו. ותקנה היא שהתקינו, האילו היה הלווה עמיד ויכול לפרוע לבעל חוב, הרי זה עולה בעל דברים דידיעת ושומעים לו, יאללה, אל תתפוס. על זה חולק הראש ואומר, אני רואה שכל הבעיה היא שאתה חב לאחרים, אבל משמע שזה הכל מדינה. כלומר, לשיטת הראש, שורת הדיני שאדם יכול לתפוס. מה שכאילו הריף הכניס פה, לדעת, מה שהראש הכניס זה, שמדברים פה שפת תקנות, הוא לא כל כך מדבר בשאלה של עקרונות ההלכה. לעומת זאת, הראש, מה הראש מתעקש? כשאני מדבר פה על מה אני רואה לנגד העיניים שלי, אני שואל את עצמי, מה שורת הדין? עכשיו, אני חוזר לשאלה ששאלנו קודם, למה לא? אז מה בעצם הסיבה לכאורה שאדם יוכל לתפוס לבעל חוב? כי אפשר על ידי שליחות, ויש דין זכין, אז אני יכול עבור אחרים. נכון? פה אני רוצה לדייק קצת את מחלוקת רשי ותוספות. מה רשי אומר באופן ברור בדף יהודה עמוד א' ובא במציע? שכל הדין שתופס לבעל חוב הוא רק בזכין. ככה רשי אומר. אבל אם תמנה שליח, אז מה רשי אומר מפורשות? אתה יכול לתפוס, נכון? קופצים תוספות ואומרים... סליחה, אל נתן. אל נתן, מה אמרת?
לא, נראה שעניתי את התשובה, אני פשוט בדילי.
אוקיי, בסדר גמור. אז תראו, לדעת רשי זה מגבלה בדין זכין. בסדר? אבל אם אני אהיה שליח, אני יכול למנות שליח, תוספות חולקים, יש להם ראיה אדירה. מה הראיה האדירה שלהם? הראיה האדירה שלהם זה הגמרא בכתובות, בדף פי ד' עמוד ב'. שם בגמרא בכתובות מפורש שמינו שליח שתפס לבעל חוב ואמרו שאתה לא יכול, אז גם שליחות לא עוזרת, נכון? ומסתכלים ברשי בכתובות, מה עולה בפירוש ברשי בכתובות? שגם הוא יודע שהגמרא בכתובות מדברת על שליח. אז כאן אני משתף אתכם בעוד סברה שאתה בבית המדרש בבוקר. הבנתי שהרב תמיר הציע את זה, ככה גם עלה בשיחה שלי עם הרב מומי, נדמה לי שאומר את זה שם הרב תמיר, שאולי רשי הבדיל בין תופס לבעל חוב לבין מקביא המציאה. ואני רוצה להסביר את הדבר הזה, אוקיי? בכתובות מדובר באופן ברור בתופס לבעל חוב. שם רשי אומר, וזה הגמרא אומרת, לא רק שאין זכין, גם אין שליחות. לעומת זאת, שימו לב, המקום היחיד בשס שרשי אומר שתופס לבעל חוב, אם תמנה שליח שהוא יכול לתפוס, הוא אומר את זה במציע דפיות. ויכול להיות שבמציע דפיות שהוא כותב את זה, על מי הוא בעיקר חושב, הוא לא חושב על תופס, על יותר הוא חושב על מקביה מציעה. שאולי במקביה מציעה אתה לא יכול זכין, ומה אתה יכול במקביה מציעה? למנות
שליח.
אני לא בטוח אם זה ישכנע, כי בסופו של דבר רשי כותב את זה במציע על תופס לבעל חוב. אבל מצד שני, הקושיה מכתובות כל כך זועקת, ורשי בעצמו בכתובות יודע שדובר על שליח, אז אולי אם הסברה הזאת נכונה, אז יוצא שגם רשי מה יודע? שיש להבדיל בין שתי רמות של חב לאחרים. גם רשי יודע שבתופס לבעל חוב זה חב לאחרים כזה שמונע אפילו שליחות, ואילו במציאה, במוצא מציאה, זה חב לאחרים שמונע מה? מונע זכין, לא מונע שליחות. לדעת תוספות, אין הבדל, לדעת תוספות, גם במוצא מציאה זה מונע שליחות, לא רק מונע זכין. זה קודם כל, אתם איתי לגבי השאלה עד כמה אני מגדיר מציאה כחב לאחרים, אולי גם בשיטת רשי יש ביטוי לרעיון שעלה פה, שמציאה זה לא חב לאחרים באותה רמה כמו תופס. אבל מה בכל זאת הסיפור פה? אז יש פה שני סיפורים שאני רוצה שנחשוב עליהם. סיפור ראשון זה שאולי יש פה מחלוקת רשי ותוספות והבנת זכין, וכותב על זה הקצות, שמתי את הקצות בסימן קופי. הקצות מעלה פה שאלה שדנו בשנה שעברה בקידושין בחודש אדר, למי שהיה. שזה... ניתאי, היית? זה פרצוף, אה? נועם, היית? גם לא.
אני לא זוכר.
גם אחיה לא היה. יותם? גם לא היה. עקיבא? אני אומר שאכן היית, אוקיי. אז אני מזכיר פה שאלה גדולה שעלתה אז בלימוד זכין, והקצות טוען שזה מחלוקת רשי ותוספות פה. האם, מאיזה דין עובד זכין? למה אדם שלא מונה שליח יכול לזכות עבורי במשהו? אז התוספות בכמה מקומות אומרים, אני שואל אתכם, למה לדעתכם מישהו יכול לזכות עבורי? אבל לא מיניתי אותו שליח. התורה מינתה. אז אומר לנו פה, יותם, התורה מינתה אותו. יפה. תוספות בכמה מקומות, המקום הכי ברור בכתובות, אומרים משהו אחר. זה מדין אנן סעדי. יודעים מה זה אנן סעדי? כאילו ברור לנו שאתה רוצה שהוא יפעל עבורך. אתם איתי? אנן סעדי. עכשיו, לדעת תוספות, אומר הקצות, אני מבין לגמרי למה הם יהיו חייבים לחלוק על רשי במסכת בבא מציעא. למה? כי אם זכין עובד מדין אנן סעדי, שאני רוצה שהוא יהיה שליח, אז אם אני אומר שאין זכין במקביל המציאה לחברו, אז על כורחי שגם אין, אוטומטית גם אין שליחות. זה כאילו שמינה אותו שליח. לעומת זאת, לדעת רשי, שזכין לא עובד מדין שליחות, זה לא שאני ממנה אותו, אלא כמו שאמר פה יותם, התורה אמרה שלעשות פעולה עבור מישהו אחר, התורה אומרת, אתה יכול לעשות את זה עבורו, למרות שהוא לא מינה אותך. עכשיו, נפקמינה הגדולה בין הדעות זה, האם אדם שהיא לא יכול למנות שליח, נגיד הוא קטן, האם אפשר לעשות זכין עבורו? אני אומר את האמת, זה הדמות שהכי צריכה זכין, כי הוא לא יכול לעשות את זה בעצמו. אז זה דיון בגמרא במציא דף עין א'. אבל אומר הקצות, התוספות שסוברים שזכין בנוי מדין ענן צעדי, אז מה הם היו חייבים להגיד? שאין הבדל בין זכין לשליח. אני אומר בשפה שלי, התוספות מסתכלים על זכין הכל מהזווית של מי שזוכים עבורו, מה הוא חושב? אבל לדעת רשי שזכין התורה מינתה אותו, אז במקום שחב לאחרים, במציאה התורה לא מינתה אותך, לעומת זאת, אתה יכול למנות, זה לא חסמנו. אבל למה באמת לא יהיה דין זכין במקביל המציאה לחברו? אז התשובה היא כי הוא לא מוגדר כמה? כי הוא לא מוגדר כזכות. למה הוא לא מוגדר כזכות? מאיזה סיבה הוא לא מוגדר כזכות? כי הוא זכות עבור מי שמרימים, הוא לא זכות עבור וכל האחרים. כי עבור כל האחרים, הזכות שלך היא הופכת להיות חובה. למה זה חובה עבורם? כי מעכשיו הם לא יכולים מה? לא יכולים יותר לסחות בזה. הוא לדעת רשי, התורה מפעילה זכין, שזה פעולה, אני אומר את זה בצורה מאוד ברורה, שזה רק פועל עבור אדם אחד, וזה לא פוגע באנשים אחרים. אז זה זכות ברורה, ומבחינה, אני אומר את זה בצורה הבאה, כל אחד מאיתנו אגואיסט, מסתכל על החיים מהזווית של עצמו. בטח שהוא רוצה שירימו לו מציאות, שיזכו לו בדברים, שיפתחו בדיוק את הענף, אם הוא עובד בכושר, שיפתחו חדרי כושר, אם הוא מסעדן, שיפתחו מסעדות, זה בסדר, זה נורמלי לחשוב ככה, נכון? אבל, ולכן, אם הכל עובד על הנצדה, מה שאני רוצה, הוא יזכה עבורי גם כן. אז זה הזווית של הפרט. אבל רשי, שמסתכל על זכין, שהתורה אמרה, כשיש זכות, אז התורה מאפשרת לך לפעול עבור מישהו אחר. עולם המציאות, עולם שאחב לאחרים, בסדר, התופס לבעל חוב. אני אומר, אני מסתכל לא רק עליך, על כל מי שמעורב בסיפור, זה מה שאני צריך להסתכל. וכשאני מסתכל על כל מי שמעורב בסיפור, ואני מזהה שלאחד זה טוב ולאחר זה רע, אז התורה אומרת, אני לא מערבת אותך. זה בעצם הסברה שקיימת פה, כלומר, הסוגיה הזאת מלמדת אותי כשאני מסתכל על סיטואציה, אם אני מסתכל על המזווית של הפרט או באינטרסים שלו, או שאני רואה תמונה כוללת, אני יהודי כללי, שרואה תמונה כללית, מה שבעצם רשי אומר, במקביל המציאה לחברו, אין זכין, כי זה לא זכות. למה? כי אני חושב גם על האחרים.
לפי רב נחמן.
כמובן. מה סובר רבי יוחנן, ומה סובר אולה, שבגלל צו אחר קנה חברו, אני חוזר לרמב"ן. למה זה חובה לאחרים? האחרים לא קיימים. האחרים לא בתמונה בכלל, כן? אם אני אומר גם את הסברה של תוס, מי גוד איזה אחי? היות וכבר זה, מצאו את זה, אתה יצאת מהתמונה.
זאת אומרת, תחתונה ששור, אדם קל לי, אדם פרטי, אני צריך להגיד שרוב השיטות פה שעלו מהגמרא, עדיין עולה שמסתכלים על הפרט, ולא על הכלל.
אני מסכים איתך. אני מסכים איתך שבמציאה זה חידוש להגיד שאני חושב על כל האחרים. לכן הוצא פה, אני לא יודע אם זה משכנע, שאולי זה העבירו את הרעיון למציאה דרך המתנות עניים. מתנות עניים גם, זה המון עניים. מצד שני, אני דווקא מאוד מבין את הרעיון, אתה צריך לחשוב על כל העניים. אני אומר את זה בצורה הבאה, התפקיד של הרווחה, התפקיד של הפאה, הוא לחשוב על כל העניים, לא לחשוב רק על עני פלוני. ובעצם מה שקורה בפאה, אומרים, לא מאפשרים לך להסתכל רק על עצמך ולשכוח את האחרים. מה שבעצם אומרים, אותו דבר, הווה עובר למציאה. גם למציאה אומרים, בעצם מציאה כמו פאה אומר, אתה יכול לקחת, אתה לא יכול מה? לתפוס. למה אתה לא יכול לתפוס? כי זה על חשבון מישהו אחר. אז, כאילו, במילים אחרות, זה זכות שלך לקחת. ואני, עכשיו, בתוספות, הסברה הזאת, בוא נראה אותה עוד יותר חריפה, כי תוספות טוענים שגם שליח לו. ואם הרב תמיר צודק, אז גם רשי יודע שבבעל חוב גם שליח לו. מה בעצם אני טוען פה? שלא רק מגבילים את עולם הזכין, אלא אפילו מגבילים את עולם השליחות. כלומר, היכולת לקחת אדם שלא שייך לסיפור ולהעביר לו סמכויות, הוא לא מתקיים במקום שהוא פוגע לאחרים. אז הפניתי אתכם לאיזה רן, מישהו ראה את הרן אולי הספיק לראות בדף י' א'? אז הרן אומר דבר מדהים, הרן אומר, ההגדרה של שליח זה שהוא מתווך בין שני צדדים. זה התפקיד שלו. לעומת זאת, אומר הרן שזה לזכות מהפקר, כלומר אין צד שני ברור, אז השליח, אין לו מישהו שהוא פועל מולו. אז אומר הרן, הלך השליח, אין שליחות. שליחות בהגדרה, אני רוצה לדייק, זה לא לך תעשה משהו עבורי. שליחות זה שאני משגר אותו עם יעד ברור. השליח הוא פועל עבורי מול אדם אחר. מה בעצם קורה בעולם המציאות, בעולם הפאה? שאתה לא פועל מול מישהו מוגדר. ולכן הוא אומר, אין בכלל עולם השליחות במקרה הזה. בעצם אדם אחר לא יכול להתערב.
ואז זה פחות עקרוני.
אני לא יודע אם זה פחות עקרוני, כי זו מגבלה רצינית על כל עולם השליחות. בעצם הוא אומר, אני אומר את זה עכשיו בצורה אחרת, אני רוצה לחזור לשיעור ביום שני, ואיתו לסגור את הסוגיה. בסדר, הבטחתי שלא יהיה ארוך מדי, ניתאי, נכון? אז בואו אנחנו נסגור, בסדר? פתחתי בזה של לכאורה, מה זה?
הוא העמיד את כל העולם השליחות, אבל זה בין ידו לשליחות. ידו זה באמת איזושהי פעולה עצמית, כאילו, בזה אתה יכול להיות מתאייבת או פועלת. שליחות היא משהו שאתה
כן, נכון, ושים לב, הוא אפילו טוען שעולם המציאות מופקע משליחות. אתה רק יכול בעצמך, אתה לא יכול לקחת מישהו, לא עורך דין, לא מתווך, כלום. כלומר, יש יכולת להשתמש בגורם שלישי שהאחרים לא בתמונה בכלל. עכשיו, מתי האחרים לא בתמונה? כשיש מישהו אחר. כלומר, אני רוצה לחזור לתחילת הסוגיה בדף ביום שני ולסגור איתו. פתחנו שאדם, האמת, מי מצא את המציאה? הבן אדם שרואה אותו, נכון? אבל באו חכמים במשנה ומה לימדו אותנו? לא, 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 לא. לא די למצוא, צריך קניינים. אז נאמר שלמה הקניינים הם טובים? כי הקניינים מאוד ברורים מי זכה. ככה נאמר. עכשיו, מה הסוגיה שלנו בעצם עושה? היא עושה סיבוב פרסה. היא אומרת, אבל אם תיקח את כל עולם הקניינים, האמת זה גם לא טוב. בוא תיקח מעולם הקניינים שאתה יכול להיות שליח של מישהו, שאני יכול לקנות עבור מישהו. אומרים לי, אתה יודע מה? עולם הקניינים יודע להשתמש בהמון המון כלים שלא מערבבים אותו, לא גורמים לבלגן חברתי. הם לא גורמים למריבות, למתחים, ללחטוף מהסיבה הפשוטה. כי מי מגדיר את הדברים? ברגע ששני צדדים, אז הכל מוגדר, נכון? יודעים מה קורה כשאני לוקח את עולם הקניינים ואני מפעיל אותו בעולם המציאות? זה עדיין לא פתר את הבעיות שהפריעו לי. ולכן מה אני צריך לעשות לעולם הקניינים? להפעיל אותו במציאה עם ברקסים. שמים לב לברקסים? לא שליחות, לא לקחת בשביל מישהו אחר. אני אפעיל את עולם הקניינים כשרק אתה לוקח עבור עצמך. כלומר, בסופו של דבר, הכנסנו את עולם הקניינים לתוך העולם של המציאות, ואמרנו לא למצוא אלא לקנות, אבל לא יכולים להכניס את כל עולם הקניינים as is. כי הוא עדיין לא עושה את העבודה. כאילו, עולם הקניינים בא כדי לפתור את הבעיה. עולם הקניינים, כן, אומר, לאו דווקא אתה... אז אם אני אכניס את עולם הקניינים, אז איז, לא פתרתי את הבעיה שבאתי לפתור. אז צריך גם להגביל אותו, להגיד בלי זכין, בלי שליחות. זה בעצם הסוגיה הזאת. בסדר? זה עד כאן. אני מודה שלא גמרנו את הסוגיה, חבר'ה. לא גמרנו. יש עוד, האמת, גמרה בביצה שהיה שווה לראות, אבל בסדר. שבוע הבא נוסעים למשנה הבאה, בסדר? אז בואו נהיה קודם כל בקשר לגבי... הבנתי עם הרב תמיר, המטרה היא הלוז הרגיל, כאילו סדרי בוקר עם שיעורים בשעות הרגילות בזום. אבל עוד נשתמע, בסדר? שבת שלום? כן, שבת שלום? תהיו בריאים, כן. Thank you.